אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
כולנו רוצות לעבור את השלב הזה של גיל מעבר בטוב, רצוי בלי סימפטומים. האמת היא שיש 20% מהנשים שאכן עוברות אותו ככה. אבל התוכנית שלנו היום היא עבור אותם 80 שכדי לעבור אותו בצורה הטובה צריכות כלים מדויקים והכוונה. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת, הילרית, מרפאה בקול וצליל וזמרת יוצרת. מזה עשור אני חוקרת גוף נפש של נשים. אני מטפלת ומנחה קבוצות וסדנאות לנשים באמצע החיים. בתוכנית שלנו אנחנו נתייחס לתקופה בעיניי באמת הכי מוטרפת בחיים של אישה, גיל מעבר. הגיל הזה מאתגר אותנו כמעט בכל רובד. בריאות והורמונים וקריירה וזוגיות ומיניות והורות וההורים שמזדקנים ועוד ועוד ועוד. אנחנו מוצפות בניסיון לשחות באוקיינוס הזה ולא תמיד מצליחות. אז כאן בתוכנית לינה פאוז אנחנו נעצור רגע. ונקבל ידע וכלים מרשת רחבה של מומחים, כדי שננהל טוב יותר את כל התקופה הזאת, שתהפוך עבורנו באמת שער לצמיחה והתפתחות. אנחנו נפגוש גם עולמות מוזיקליים של ריפוי ורוגע, שאנחנו כל כך צריכות, וכמובן נענה לשאלות של מאזינות שמוזמנות להתקשר לטלפון 03-677-3636, או להשאיר לנו הודעה בוואטסאפ 053-807-1213, או להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. כמובן שתוכלו לשמוע ולראות אותנו באפליקציית רדיו סול ישראל, וטכנאי השידור שלנו היום שוקי אברהם, ואנחנו מתחילות עם מה אתה
עושה? עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אז היום אנחנו מדברות על איך לעבור את גיל המעבר בשפיות, ואנחנו נדבר על הכלים שיעזרו לנו לעשות את זה. אני מארחת היום את דינה קלמנוביץ' המדהימה, שהיא נטורופטית, והיא הרבליסטית קלינית, והיא מאסטר NLP. ויש לה קליניקה בחדרה שמתמחה בירידה במשקל, והדרך שבה היא עוזרת לנשים ואנשים לרדת במשקל, זה דרך שלום עם הגוף ודרך אכילה קשובה. ומשהו כמו 60% מהקליניקה של דינה הם בעצם נשים בגיל המעבר. הקטע המדהים הוא שלא בהכרח יודעות שהם בגיל המעבר עד שהן מגיעות לדינה ומגלות שזה בעצם מה שקורה להן. עכשיו, חוץ מכל מה שאמרתי, דינה היא אדם מדהים והיא חברה יקרה והיא עמיתה שאני מאוד מאוד סומכת עליה. אז אני מצפה מאוד ללמוד ממנה היום. ואני רוצה שנתחיל, דינה, דווקא עם הסיפור האישי שלך.
רגע, אולי נתחיל להגיד שלום.
אחרי
כל ההקדמה הזאת.
שלום. מה קורה? אז את הרי טיפלת בנשים בגיל המעבר עוד הרבה לפני שנכנסת לשם בעצמך. מה קרה כשהגיל הזה התחיל אצלך?
שאלה מעולה. חשבתי קודם כשאת אומרת שהרבה נשים שמגיעות אליי לא יודעות שהן בגיל המעבר, הרבה מהן בדרך כלל הן לא חושבות שגם אני עברתי את גיל המעבר. א', כי אולי אני נראית מדהים.
שזה נכון.
צעירה לגילי. נכון. אבל מעבר לזה שבאמת הגיל הזה, או יותר נכון המעבר הזה, פגש אותי בגיל יחסית מוקדם. ולכן זה קצת הפתיע אותי, ולקח לי קצת זמן להבין שזה מה שקורה לי. הסטטיסטיקות מדברות על זה שהמחזור, נכון, אנחנו מדברים על מתי הווסת פוסקת, אז בדרך כלל היא פוסקת סביב גיל בין 50 ל-52 בממוצע. אז אצלי התחילה כבר די להיעלם לקראת סוף גיל 45, שזה קצת מוקדם.
נכון.
לקח לי, אני חושבת שלקח לי חצי שנה, אולי אפילו קצת יותר, להבין שזה מה שקורה לי, עד שלא כל המערכות שלי ממש סבכו וצרכו במערכות ההזקה שלהם, לא הבנתי שזה מה שקורה לי. ואני חושבת שזה משהו שקורה להרבה נשים. יש המון המון סימפטומים שהם אופייניים לגיל המעבר, חלקם מוכרים פחות, חלקם יותר, תכף ניכנס לזה.
אוקיי.
אבל כשאנחנו מדברות עליי, זה קרה במקביל לתקופה שבה קנינו בית ושיפצנו אותו. וזאת הייתה תקופה שהייתי תחת המון סטרס, כאילו, השקענו את כל הכסף שלנו, ואני באיזשהו אופן הייתי אחראית על השיפוץ, אז זה היה מאוד מאוד מלחיץ. וככה כשהווסת שלי פתאום התחילה לדלג, פה חודשיים, פה זה, זה היה נראה לי נורמלי. ייחסתי את זה לסטרס. וגם כשפתאום ככה יחסית לעצמי עליתי מאוד במשקל, ייחסתי את זה לעובדה שלא היה לי מטבח מסודר במשך כמה חודשים, זה היה נראה הגיוני. ואמרתי, אוקיי, אין בעיה, תכף הכל יסתדר ואני אתאפס על עצמי ואין שום בעיה. ואז הבית יסתדר ולא הצלחתי להתאפס על עצמי, ועדיין לא הבנתי שזה מה שקורה לי. ורק כש... עברתי דלקת בדרכי השתן אחת אחרי השנייה, במשך כמה חודשים לא הצלחתי לצאת מזה, וגלי חום מטורפים תקפו אותי, גם אז לא הבנתי שזה מה שקורה לי.
וואו.
אני חושבת שהסימון נפל כשמצאתי את עצמי מתעורר, שאני כל החיים, הדבר הכי קל לי בעולם זה לישון.
כן.
פתאום מצאתי את עצמי מתעוררת ככה באיזה 3-4 לפנות בוקר, ובום, נגמר הלילה. למרות שאני עדיין עייפה. אני ממש זוכרת את הרגע שאמרתי לעצמי, אוקיי, מה לא בסדר בתמונה הזאת? עכשיו, הקטע המצחיק הוא שאני עובדת עם נשים בגיל המעבר, עבדתי עוד קודם, וטיפלתי בסימפטומים האלה, ובאמת לא זיהיתי כשזה הגיע אליי. ואני חושבת שהדבר הזה הוא אופייני להרבה נשים שהן דווקא מטפלות. שכאילו, עד שזה מגיע אלינו, אנחנו לא רואות את זה, מה שנמצא מתחת לאף.
אז זהו, אני תוהה אם זה באמת אופייני לנשים שהן מטפלות, או שזה אופייני לנשים באופן כללי. כי אני אומרת, אם אנחנו כמטפלות לא מזהות את זה על עצמנו, וזה צריך לצעוק לנו כל כך חזק, ובאמת את לא היחידה, את אפילו סיפרת לי על, תספרי אולי על דוקטור קריסטיאן נורטרופ, מה היא...
כן, זה כבר נתקלתי בזה אחר כך, יש לה ספרים נהדרים, יש לה ספר שאני ממליצה עליו בחום, שנקרא תבונת גיל המעבר, והיא מספרת על עצמה שזה באמת היה העיסוק שלה, היא כל היום וכל הלילה ראתה רק נשים בגיל המעבר, וגם היא, כשהיא הגיעה למקום הזה, היא בכלל לא חשבה בכיוון. אני חושבת שזה לא שלא ידעתי מה קורה לי. בואו, שמתי לב. אבל אולי לא רציתי לדעת. אולי המשמעות בשבילי, שאני נמצאת כבר בתוך גיל המעבר, עבורי הייתה, אימא לי, אני זקנה. לא כיף. במיוחד כשאת בגיל 45, 46, כאילו, מה פתאום?
מה הקשר?
זה עוד לא, רגע, זה לא. ואני חושבת שבשביל כל אישה, יש אולי משמעות אחרת, מה זה אומר להיכנס לגיל הזה. בדרך כלל, פעם היו קוראים לזה גיל הבלוט. מקסים. בדרך כלל, זה לא קונוטציה חיובית. עבור רוב אנשים, אם תעשי סקר, תקחי 100 אנשים, תשאלי אותן מה זה בשבילך להיות בגיל המעבר, הקונוטציה לא תהיה חיובית.
נכון, חד משמעית.
אז מי רוצה את זה? ולכן יש לנו יופי של מנגנוני הכחשה, ולכן גם הגוף צועק, ובמקרה שלי הוא צרח עליי, ממש צרח עליי, השבית לי את כל המערכות, ואז אמרתי, אוקיי, הבנתי, צריך לעשות משהו.
אוקיי, אז בשלב הזה שבו הגוף צעק עלייך, ואני לגמרי, כאילו, מתוך קליניקה אני רואה את זה כל הזמן. זאת אומרת, נשים צריכות לפעמים להגיע למצבים מאוד מאוד קיצוניים, בשביל לקלוט ששם הן נמצאות. זה משהו באמת מונע מאיתנו לפעמים לראות את זה. ואז כשאת קולטת, את מבינה שאוקיי, אני בגיל המעבר. This is what it is, מה שנקרא. It is what it is. אז לך, למזלך, יש את הכלים בעצם לעזור לעצמך, ובואי נשמע מה את עשית.
אוקיי. אז אני תכף אספר בהרחבה מה עשיתי, אבל באמת חשוב לי להבין שזה לא דבר אחד. ואני קורא לי הרבה פעמים שנשים מגיעות אליי לקליניקה, הזכרת קודם שהקליניקה שלי מתמקדת בעיקר בנושא של משקל. אז הרבה נשים מגיעות באמת בגלל עלייה, יש אחד הסימפטומים המוכרים, זה נטייה לעלות במשקל. ונשים חושבות שאוקיי, תתקני אותי. זאת אומרת, באתי מקולקלת, בואי תתקני את מה ש... בואי תתני לי איזה צמח, בואי תגידי לי מה לאכול, וזהו, תדביקי לי מחדש את, את הלוחות, ואני אחזור להיות איפה שהייתי. וזה לא עובד ככה. אם נחשוב על זה קצת מעבר, זה לא מחלה, גיל המעבר. זה מעבר. זאת אומרת, זה שלב נורמלי בהתפתחות של כל אישה.
זה לפעמים מרגיש כמו מחלה.
זה מרגיש כמו מחלה. החלק המעניין הוא שזה גם לא גיל המעבר הראשון שלנו. הלוא בדרך כלל כבר היה לנו גיל מעבר אחד שעברנו, הפכנו מילדות
נכון.
לנערות או mm-hmm. לנשים צעירות. וגם שם הרבה פעמים נשים, ילדות, חוות הרבה איזשהו סוג של משבר, ולא תמיד.
יש לי איזה מטופלת שאמרה לי פעם, גיל מעבר זה כמו גיל התבגרות רק בלי החשק המיני.
אבל גם בלי החשקונים.
תלוי.
לא חייב.
בדיוק, תלוי. יש כאלה שדווקא זה חוזר גם.
נכון. אז באמת, אני חושבת שזה אוסף של דברים שאני עשיתי ושאני גם מלמדת נשים בקליניקה לעשות. אז נתחיל מהפרקטי, כי יש דברים שהם יותר פרקטיים, הם יותר פשוטים. אז הדבר הראשון שעשיתי היה לקחת צמחי מרפא. צמחי מרפא זה מתנה שקיבלנו מאלוהים. יש, זה עולם שלם של צמחים, יש צמחים שיכולים לעזור למגוון רחב של כל מיני דברים, והתאמתי לי, אגב, נעזרתי במטפל אחר שיעזור לי להתאים, כי יש משהו, יש הרבה צמחים שרלוונטיים לגיל המעבר, אבל צריכים להתאים לבן אדם, זאת אומרת, לא כולנו, זה שאת אישה בגיל מסוים ופסק לך וסת ויש לך גלי חום, נניח, זה לא אומר שבהכרח יש, כולן יקבלו את אותן צמחים.
את אמרת משהו נורא יפה כשדיברנו, את אמרת, היא מגיעה אליי, זאת אומרת, לפני שהיא בגיל המעבר, היא מגיעה עם כל המזוודה שלה, היא מגיעה עם כל הדברים שיש לה כבר, שהיא סוחפת איתה, ברמה הרגשית, ברמה הפיזית, ואז על זה מתלבש גיל המעבר.
לגמרי. אפשר ממש לחשוב על גיל המעבר באמת כעל מעבר. כאילו, על מעבר שצריך לעבור דרכו. ואם אני מגיעה עם עודפים, אז יהיה לי קשה לעבור. ואם אני מגיעה, כל אחד מגיע למעבר הזה אחרת, וככה כן. הוא גם יעבור אותו.
כן.
ולכן גם הצמחים באמת צריכים להיות מותאמים אישית לאישה, כדי שהם ישרתו אותה הכי טוב שיש. אז קיבלתי פורמולה של צמחי מרפא שמותאמת אישית אליי, שדי מהר, הייתי אומרת, תוך שבועיים כבר הייתה קלה בסימפטומים, שזה נורא... הסימפטומים כאילו הם לא מסוכנים, אבל הם יכולים להיות נורא דרמטיים. נגיד, הגלי חום וההתעוררויות האלה בלילה, לי היו נורא נורא קשים.
כן.
אז ברגע שהייתה הקלה שם, פתאום רגע אפשר היה לנשום, אפשר היה לעשות עוד דברים. אגב, זו נקודה מסוכנת, כי בשביל הרבה נשים, ברגע שזה נרגע, אמרו, הכל בסדר, סתם, בעצם אני לא צריכה עזרה.
אני בעצם לא בגיל מעבר.
כן, לא, הכל טוב. ולא. אז לקחתי צמחים. ואני נטורופתית, אז כמובן שחזרתי להקפיד יותר על התזונה שכנראה התרופפה. תכף אנחנו ניתן טיפים ספציפיים.
כן.
ובמקביל גם התחלתי לעשות פעילות גופנית בצורה קבועה יותר. התחלתי לצאת להליכות על בסיס קבוע כל בוקר. אני חושבת שזה עשה הבדל מאוד מאוד משמעותי בשבילי. ושאלתי את עצמי שאלות. שאלתי את עצמי כמה שאלות מאוד מאוד עמוקות על המקום שלי בחיים, על המשמעות של להיות אישה בשבילי. גיליתי להפתעתי שכאילו קצת אני עובדת עם נשים וזה, וחשבתי שזה, שאני סבבה עם להיות אישה, ומסתבר שלא.
וואלה, תספרי על זה קצת, מה זה אומר? שלא.
זה אומר שהיו לי כמה אמונות שחשבתי שבגלל שאני אישה, לדוגמה, אני, זה צריך להשפיע על רמת ההכנסה שאני יכולה להכניס, לדוגמה. עכשיו, כאילו, מה הקשר לגיל המעבר? בואי.
נכון.
אבל לא, זה הביא אותי לבאמת להתעמק מאוד מאוד בכל מיני דברים שהם שלי, בהקשר שלי עם עצמי. שמה זה אומר להיות אישה? אני בת של אישה מאוד דומיננטית. אמא שלי הייתה ג'דה כזאת. אז אם להיות אישה זה אומר להיות מאוד מאוד דומיננטית, ואם אני לא מאוד מאוד דומיננטית, אז אני חלשה, או אני חזקה, או כל מיני שאלות כאלה, שהן כאילו, מה באמת? אנחנו כבר עברנו את הדור הזה, ולא, מסתבר שלא.
אז כאילו מה שאת אומרת, שהתקופה הזאת לקחה אותך כאילו לבחון מחדש כל מיני דברים בחיים שלך שהם שם, אבל, כן. אבל כאילו במהלך השנים של הגידול ילדים והאטרף הזה של החיים, אנחנו כן מצליחות לפעמים לשים את זה בצד, ונדמה לנו שכבר אנחנו אחרי, ויש משהו באמת בגיל המעבר שמציף את הדברים מחדש.
נכון.
ואז יש לנו מין תחושה כזאת, מה, חזרנו אחורה, מה, כאילו כבר למדתי את זה בכיתה א', מה קרה? מה פתאום זה עוד פעם צף?
אז מסתבר שהגעתי לכיתה גבוהה יותר. אפשר לבחון את זה שוב. אבל זה לגמרי הפגיש אותי שוב עם עצמי, ואני יכולה להגיד לך, אני כבר 4.5 שנים אחרי, בערך פלוס מינוס, שפרחתי מאוד מאז. זאת אומרת, זו הייתה הזדמנות בשבילי, באמת, לגלות את עצמי מחדש. אני שומעת את עצמי, ונשמע לי קצת קלישאתי כזה, אבל לא, זה אמיתי, באמת, להתקרב לעצמי, להתקרב למהות שלי, לשליחות שלי בעולם הזה, דווקא לחיבור שלי עם נשיות, כחלק משליחות, שבשבילי כנראה היה שם איזה משהו לא מובן מאליו.
מה זה אומר נשיות כחלק משליחות?
בתפיסת עולם שלי, כדי להצליח בחיים, חשבתי פעם שאני צריכה להיות קצת גבר.
אופה.
וגם, אני לא כל החיים הייתי נטורופתית.
כן.
העולם העסקי הקודם שחייתי בו היה עולם מאוד מאוד גברי.
כן.
ועבדתי המון בסביבה גברית. וזה אף פעם, כאילו, היה לי נוח עם זה. זה היה לי קל, זה היה לי טוב. ודווקא המקום עם הנשיות, ככה, כנראה הפגיש אותי עם איזה משהו לא פתור בתוכי. אז אני חושבת שהתקופה הזאת היא אפשרה לי לפתור משהו שם. אבל אני מרגישה ככה שאנחנו מדברים קצת באוויר, ובא לי דווקא, הנה הצד הגברי שבי רוצה לרדת לתכלס.
אז אנחנו ממש עוד רגע יורדות לתכלס, אני רק רוצה לסכם את החלק הזה בלומר, שמה שאת בעצם אומרת, שאי אפשר לקחת את גיל המעבר ולעשות רק משהו אחד כדי לעזור לעצמך. אוקיי, אני אמצא איזה צמח, איזה, בדיוק אמרנו סימידונה כזאת, אני אקרא סימידונה וזה...
סימידונה לא... זה אגב שם של מוצר, לא של צמח.
כן, של... אני יודעת.
הצמח הוא סימיסיפוג'ה. אז...
מה שתגידי. מה שאמרת. אין בעיה. פוג'ה משהו. אבל זה לא באמת עובד ככה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות לקחת את הגיל הזה ולעשות ממנו באמת איזשהו שער כזה לצמיחה והתפתחות, יש פה בעצם מכלול של דברים. יש פה תזונה, יש פה את הגוף שלנו ויש פה את הנפש שלנו. ואת סיפרת בצורה מדהימה איך עבדת עם התודעה שלך כדי ש... ואיך זה עזר לך באמת, גם בסימפטומים הפיזיים.
אחד הדברים המקסימים, אני חושבת, שקרו לי בהקשר הזה, זה ששמתי לב שכל פעם לפני שמציף אותי גל חום, שמתי לב שאני חושבת משהו לא יפה על עצמי.
וואי.
כאילו מדהים, ממש. מדהים. ואז אמרתי לעצמי, וואו, גל חום זה בעצם כמו הסמקה פנימית. וכשהבנתי את זה, אז כשפתאום אם הגיע גל חום, אז השתמשתי בזה, במקום להתכווץ מזה שהנה אני סובלת, השתמשתי בזה מישהו בא להגיד לי, תשימי לב, היית לא נחמדה לעצמך. תתקני את זה.
יש לי צמרמורת.
וזה היה מטורף. כמה זה פתר לי. תראה, עכשיו, מה זה פתר לי? באותה הזדמנות גם לקחתי צמחים ועשיתי את זה. זה הכל עבד ביחד.
נכון, בדיוק.
אבל אני יכולה להגיד שקורה מדי פעם שחוזרים קצת גלי חום. כן. זה קורה, כל אישה תספר לך את זה. וכשזה קורה, אני מחבקת את זה בשתי ידיים, ואני אומרת, וואי, מה עשית?
עוד לא.
נכון, נכון. אני יודעת מה אמרתי. די, תהי חמודה לעצמך, דינה, מגיע לך.
מדהים.
אז זאת דוגמה, ואני תמיד אומרת גם לנשים, לא רק גלי חום, בכלל סימפטומים, הגוף לא מביא לנו סימפטומים בשביל הקטע. זה לא מצחיק את אף אחד שאנחנו סובלות. סימפטומים הם אינפורמציה.
אוקיי.
אז נשים שואלות אותי לקחת הורמונים, שזה דיון ענק בפני עצמו.
כן, כן. יכול להיכנס אליו.
מן הסתם כנטורופתית יש לי דעה מאוד מאוד מוצקה על הנושא הזה, אבל עזבי את הדבר הזה. אני אומרת, אם הגוף נותן לך סימפטומים, ואת לוקחת משהו כדי להשתיק את הסימפטומים ולא מתייחסת אליהם, אז פספסת את הקטע. ואם זה, אם את לא תסבלי ממשהו אחד, תסבלי אחר כך ממשהו אחר. וזה מסוכן. זה אגב נכון לא רק לסימפטומים של גיל המעבר, אלא בכלל לסימפטומים. כל סימפטום הוא אינפורמציה. כל סימפטום. ואם אנחנו מתעלמות ממנו, זה בעיה גדולה.
נכון.
אז אולי זה הזמן לספר על איזה סימפטומים יכולים להיות לגיל המעבר.
זה ממש, מה שנקרא, בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי מסתבר שיש הרבה מאוד סימפטומים שנשים לא מזהות עם גיל המעבר.
לא רק נשים לא מזהות, אלא גם רופאים.
גם רופאים.
אולי למדו את זה פעם בבית ספר רפואה, אבל הם שכחו כי זה מבלבל.
כן, אוקיי.
אז מסתבר שהאסטרוגן, הלא הוא ההורמון שעשה נאישה, הוא הורמון שמשפיע על כמעט כל מערכות הגוף, בצורה מאוד מאוד רחבה, ולכן גם הגוף, אגב, ממשיך ומייצר אסטרוגן גם אחרי שפוסק את הווסת, פשוט כי הוא נחוץ רק בכמויות אחרות. אז נתחיל מהדברים המוכרים והידועים, נכון? מה הכי הכי ידוע על גיל המעבר? הזכרנו קודם,
גלי חום.
אז גלי חום זה סימפטום בעצם נוירולוגי. זאת אומרת, זה סימפטום שקשור למערכת העצבים.
באמת?
כן.
וואלה.
כן, כי יש לנו אזור במערכת העצבים שמבסט את החום שלנו, okay. ומשהו שם לא עובד כמו שצריך. ויחד איתו, יש הרבה סימפטומים נוירולוגיים אחרים. נתחיל ממיגרנות, חרדות, דיכאון, הפרעות בשינה, זה גם סימפטום נוירולוגי. בעיות זיכרון. ירידה בקוגניציה, כל הדברים האלה הם בעיות נוירולוגיות. עכשיו, כמה נשים את מכירה שאולי כל החיים היה להם קצת איזשהו עניין עם דאגנות, ופתאום זה נהיה לחרדה. כן. תלך לרופא, תגיד שיש לה חרדה, יגיד לה אין בעיה, אני אתן לך ציפרלקס, וכל טוב.
נכון.
הוא בכלל לא יחשוב רגע לשאול אותה, רגע, מה קורה עם הווסת שלך, נכון? זה לא כי הוא לא רופא טוב, אלא כי זה כל כך נפוץ ו... הכי קל לתת פשוט ציפרלקס בלי לשאול שאלות.
נכון.
האם זה רע לקחת ציפרלקס? לא. אם זה מה שעוזר לך כדי להתמודד עם החיים, נהדר שיש משהו שעוזר לך. אבל אם זה עוזר לך להתעלם מעצמך, אז זה רע.
או, אני רוצה לעשות העתק הדבק למשפט שאמרת עכשיו. באמת.
אוקיי.
כאילו, אם זה עוזר לך להתעלם מעצמך, אז...
אז שם זה רע.
אז שם זה רע.
לגמרי.
אוקיי.
אז זה היה סימפטומים נוירולוגיים.
אוקיי.
בואי נדבר על לב וכלי דם. אוקיי? מה, באמת? יש קשר? כן. נכון, זה כן אולי ידוע ברמה מסוימת, שאחרי גיל המעבר יש עלייה ברמת התקפי לב ובעיות של שבץ אצל נשים. כי האסטרוגן עוזר בין היתר לשמור על גמישות של כלי הדם. אבל האם אישה שפתאום עולה לה לחץ דם, מישהו יחבר את זה לגיל המעבר? כנראה שלא.
כנראה שלא.
ישר, יתנו לה תרופה. הכי פשוט. אז יתר לחץ דם, עלייה במצבים של שבצים
יתר.
קטנים, של קרישיות יתר. תוסיפי את זה רגע למתח ולחרדה שדיברנו קודם. קיבלנו ווין ווין. נכון? תוסיפי את זה לשאלות הקיומיות של מי אני ואיפה אני, ואולי אני באמת זקנה, אז אולי אני מיותרת. אז איך הכל הולך ובעצם נבנה ומתקשר אחד לשני.
כן.
בואי נדבר על בעיות מטאבוליות. אז אני חושבת שהרבה נשים יודעות שיש עניין עם עלייה במשקל בגיל הזה. אגב, עניין מעניין לגבי משקל. יש לנו עוד זמן?
כן, כן, אני על זה.
זה שבעצם תאי השומן מפרישים אסטרוגן. מכירה את זה? זאת אומרת שאישה דווקא שהגיעה לגיל המעבר בעודף משקל, כנראה תעבור את זה דווקא אולי יותר בעדינות או קלות. כן.
זאת אומרת, לא שווה להיות רזה לפני גיל המעבר.
לא יודעת, לא, את אמרת. אבל יש כאן משהו שאולי הגוף קצת נאחז בשומן ולא משחרר. נשים תמיד אומרות לי, אני לא מבינה. אני עושה את כל מה שאני מכירה, אני עושה דיאטה, ולא קורה כלום. לא זז כלום. למה זה לא זז לי? והסיבה היא שכאילו הגוף ממש לא משחרר. הגוף
וואי, זה
מידה...
קטע מדהים.
כן.
זה קטע מדהים. כאילו, זה איזשהו מנגנון הישרדותי כזה.
נכון.
שבעצם רוצה לשמור עלינו.
נכון.
בעצם. הוא לא יודע שזה לא...
עכשיו, על הדרך...
אופנתי.
על הדרך יכולה להיות בהחלט עלייה ברמת הסוכר בדם. כי הסוכר בעצם זה משהו שמאוזן בגוף על ידי הורמונים, על ידי אינסולין ועל ידי קורטיזול של הורמונים.
כן.
ושפתאום כל המאזן ההורמונלי משתבש, הבלוטות ההורמונליות משפיעות אחת על השנייה, וזה משפיע גם על זה.
כן.
עלייה ברמת הקורטיזול, שזה הורמון שקשור להורמוני סטרס, קשורה גם לחרדה ולדיכאון שדיברנו עליהם קודם, ודבר מאוד מאוד מעניין, שקורטיזול זה הורמון שגורם להשמנה בטנית. המון נשים אומרות, אני לא יודעת למה פתאום בגיל הזה התחילה לי השמנה בטנית. זה שוב, זה בגלל איזשהו שיבוש.
או שהן בטח אומרות, הבטן שלי נהייתה שמנה.
כן. ועוד סיבה לסטרס, אגב, ועוד סיבה לחרדות.
כן.
ולהתרחק מעצמי במקום להתקרב.
נכון.
אז שוב פעם, זה עניין הורמונלי. אגב, דבר נוסף שקורה בגלל שרמות האסטרוגן יורדות, אז טסטוסטרון, שזה ההורמון הגברי, הרמות שלו לאו דווקא עולות בדם, אבל בגלל שרמות האסטרוגן יורדות, פתאום הטסטוסטרון היה יותר דומיננטי.
אוקיי.
וגם כאן זה משפיע על הנושא הזה של השמנה בטנית, כמו על נושא סקסי לא פחות, כמו סיעור בגוף ובפנים, ונשירת שיער בראש.
רק שמשום מה, זה לא משפיע על מה שזה כן. יכול היה להשפיע אז, זה אחרי שקמיני, דווקא זה לא, מכל הדברים.
אנחנו מקבלות את ה...
נהיות שמנות, צעירות, אבל...
לגמרי.
מעודד.
דבר נוסף שהוא מאוד מאוד נפוץ, זה בעצם התייבשות של עריריות.
כן.
אז זה כמובן גורם שוקי פה עושה, כן, כן, אני מבין, אני מכיר, אני יודע. זה גורם למצב שבו לא רק ש... יש יובש וגינלי, וזה הולך יד ביד עם ירידה בחשק המיני, ואולי ירידה בחשק בכלל, לתשוקה, לדברים, לאו דווקא למין. אבל זה גם קשור לנטייה לדלקות בדרכי השתן, כי היובש בריריות משפיע גם כמובן לשלפוחית השתן, ואז דלקת אחרי דלקת, זה לדוגמה אחת בכלל מהדברים שקרו לי. זה יכול להיות גם יובש בגפיים, באור, עד רמה של גירוד מטורף, שאת לא מבינה מה יש לך, אולי זה אלרגיות, לא.
וואו.
זה קשור למצב הורמונלי, בדרך כלל זה יהיה מחובר גם לירידה בפעילות של בלוטת התריס. זה יכול להביא לקמטים באור, ולאיטיות בהחלמה של האור, בהשתפרות שלו,
בשיקום
שלו. כן. מה עוד לא אמרתי? אני חושבת שכבר אמרתי די הרבה. ירידה בצפיפות עצם.
זהו, אנחנו כבר בדיכאון.
כבר אנחנו בדיכאון.
לא, עכשיו אני מחכה לתביא פתרונות. אני כבר פה עם הווריד פתוח לפתרונות.
אז שוב, קודם כל, הפתרון מספר אחת זה מודעות. זה שדיברנו על זה בדרך לכאן, הנקודה עם הרפואה המערבית, שבאיזשהו מקום נדמה לנו שמישהו אחר אחראי על הבריאות שלנו. אנחנו הולכים לרופא משפחה, והוא אחראי על זה שאנחנו נרגיש טוב. ופה יש טעות גדולה. האדם היחידי בעולם שאחראי על הבריאות שלך זו את. ואם את לא תהי בפוקוס על מה קורה לך, אף אחד אחר לא ישים לב. גם אם את הולכת לרופא ממש חכם וקשוב, ויש הרבה רופאים כאלה.
כן.
יש סיכוי סביר שהוא לא יבין מה קורה לך, כי אולי גם לא סיפרת לו את כל מה ש... כאילו, אולי יחבר בין הדברים. את צריכה להיות מודעת לזה. את צריכה להבין שפתאום כל מיני דברים מתחרבשים לך בגוף. מותק, הגוף שלך אומר לך משהו. נא לשים לב. ברגע שהבנת את זה, כבר פתרת המון.
אוקיי.
אחרי שהבנת את זה, בואי נדבר על תזונה, שזה המקצוע שלי.
כן.
אז יש הרבה דברים שאפשר להגיד על תזונה בהקשר הזה. חלקם, אני חושבת, מאוד מאוד מוכרים. נתחיל מהכי הכי פשוט. סוכר לבן. טם, 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 טם. דווקא הדיכאון של גיל המעבר עושה לך לרצות יותר שוקולד. לא. ממש לא. סוכר לבן הוא האויב של כל גיל אולי, אבל גם של הגיל הזה. הוא מחמיר הכל. הוא מחמיר את הבעיות המטאבוליות, הוא מחמיר את הגלי חום, הוא מחמיר את המיגרנות, הוא מחמיר את ה... את הכל בעצם.
אני חייבת רגע ממש לעשות איזה שניונת דוגמה.
כן.
פגשתי איזה חברה של חבר, בסדר? שהיא נכנסה כנראה בדיוק בבסי, בג'ננה של גיל המעבר. סבלה מגל חום, כאילו, כן, באמצע השיחה, פתאום אני קולטת אותה עוד שנייה, כאילו, עפה באוויר מרוב החום. ואני אומרת לה, מה, אתי, את ככה עם גלי חום וזה, אומרת לי, כן, אל תשאלי. ככה סתם שאלתי אותה, כאילו, אז מה, מה, כאילו, בקיצור, מסתבר שהבחורה חיה על שוקולד. חיה על שוקולד, אוכלת אותו כל היום מהבוקר עד הלילה, זה מה שהיא אוכלת, היא לא אוכלת לירקות, היא לא מסוגלת לאכול פירות, היא לא מסוגלת לאכול שום דבר בריא, היא פשוט חיה על סוכר, והיא סובלת נורא, ומיגרנות קשות, וכשככה רמזתי לה שאולי יש קשר בין הדברים, אמרתי, לא, לא, עזבי אותי, זה לא... את זה אני לא יכולה לשנות.
אני יכולה להגיד לך על עצמי, חד וחלק היום, אם אני חוטפת לי איזה גל חום קטן, הדבר הראשון שאני אבדוק, אמרתי קודם, זה, אם התנהגתי יפה לעצמי.
האם חטאת?
לא, הדבר השני שאני אבדוק, הרגע מה אכלתי. ולגמרי, תמיד יש תקופות כאלה, חופשים, ימי הולדת וזה, שפתאום יש קצת יותר סוכר, מיידית. מיידית זה משפיע. ססו בנות מה שאתן רוצות, תאכלו מה שאתן רוצות. אני רק אמרתי.
כן.
בואי נדבר על עוד משהו שנשים ממש לא אוהבות שאני נוגעת להם.
כן.
קפה.
או, נו, זהו. אין חיים.
אין חיים.
אין סוכר,
שוקולד,
אין קפה.
קפה. מה עוד?
מה נשאר?
בואי, תרגי אותי ודי.
בדיוק, מה?
הקפה, לדוגמה, מגביר הפרשה של קורטיזול שדיברנו עליו קודם. אחת הדרכים שלי לגמול נשים מקפה זה להגיד להם את הקשר בין קפה להשמנה בטנית.
באמת, כאילו, זה עובד ככה? זאת אומרת, אם אני שותה הרבה קפה, יש יותר סיכוי שאני אשמין בבטן?
כן.
ככה זה עובד?
כן.
אוי ואבוי.
נכון. זה יש הרבה סיכוי של כל מיני דברים, כן?
כן.
קפה הוא בעצם ממריץ, הוא מחמם, הוא עושה את בדיוק הפוך ממה שהגוף שלנו מבקש בתקופה הזאת. הגוף שלנו מבקש חומרי גלם, הוא מבקש הזנה, הוא מבקש קשב. מתי אנחנו שותות קפה בדרך כלל? אני עייפה, אני שותה קפה. אין לי זמן לאכול, אני שותה קפה. אין לי זמן לישון, אין לי זמן... אני עצבנית על מישהו, אני אשתה קפה. זאת אומרת שהיום הקפה הוא בעצם כלי של הרבה נשים, גם גברים, אבל נשים, להתעלם מהגוף שלהם. ובמקום לתת לגוף מענה של באמת משהו זקוק, אנחנו פשוט זורקים, אני אוהבת את הדימוי של אש, שאני רוצה מדורה. אני רוצה לתחזק את האש לאורך זמן, אני שמה בולי עץ. אם אני רוצה רגע שהאש תקפוץ, אני שמה נייר.
כן.
קפה זה לזרוק נייר לאש.
כן.
ממש ככה. לא פלא שזה עושה לנו ממש את הדבר הזה.
כן.
וכמובן מחמיר חרדה. אגב, הקרוב משפחה, הקרייר של הקפה, הוא כמובן ידידינו הדייט קולה. גם את הדייט קולה את רוצה להוריד לי? אני לא רוצה כלום, אמי, את עושים מה שאת רוצה. אבל אני רק אומרת.
טוב, אז מה כן?
אז מה כן?
מה כן?
אויש, נטורופטית, היא בטח תגיד פירות וירקות. נכון.
לא, לא אחת להפתיע באיזה משהו יותר אטרקטיבי.
יותר אטרקטיבי מפירות וירקות.
וגם לא הרבה פירות, כי זה הרבה סוכר.
נכון. לא, את יכולה, אם את אוכלת טוב, את יכולה לאכול פירות. אם את מאוזנת, את יכולה לאכול פירות כמה שאת רוצה. ירקות, נו, הדברים הרגילים, דגנים מלאים, קטניות.
זה בא עם הטון של המורה.
זה בא עם הטון של הנטורה, לא סתם. יש עוד דבר שהרבה אנשים יודעים, אני חושבת הרבה נשים יודעות, סויה. אני כאן שמה את זה בסוגריים, שכל מי שיש לה עניין עם בלוטת התריס, כמובן שלא תיגע בסויה.
אוקיי.
אבל סויה מכילה חומר שנקרא פיטו-אסטרוגנים, שזה בעצם אסטרוגן ממקור צמחי. לא, זה לא מצמיח שדיים לגברים. כן, זה כן עוזר קצת לאזן כשאת בחוסרים גדולים של אסטרוגן.
אוקיי.
זה לא אומר לצרוך מהבוקר ועד הערב סויה. זה אומר לאכול כמו כל דבר במידה, במינון. אבל טופו ודמאמה, אלה מהספקים של סויה מבחינתי, חלב סויה פחות, אבל אפשר. הסויה. ובכלל, עוד מזונות שמכילים פיטואסטרוגנים, גוגל ייתן לכם רשימה ארוכה, אבל יש שם גם בטטה לדוגמה, שהיא אגב בטטת בר זה אפילו צמח מרפא לגיל המעבר, שיבולת שועל, חומוס, יש כל מיני, יש באמת רשימת ארוכה של כל מיני מזונות שמכילים את זה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו מדברות פה על דברים שאני מניחה שחלק מהאנשים יודעות, חלק מהאנשים לא יודעות, וחלק מהאנשים יודעות ומתעלמות.
כן, הרוב.
כן. עכשיו, בסופו של דבר, אחד הדברים שאני פוגשת הכי הרבה, זה את הכאוס שיש לאישה בראש, כשהיא בעצם, היא גם יש לה כאוס בראש בגלל גיל המעבר. ואז כשהיא פותחת אינטרנט, או מנסה בסוף כשהיא מבינה שיש לה גיל מעבר, ומנסה למצוא פתרונות, יש כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה מידע, וכל נכון. כך הרבה... ואני רואה אנשים בקבוצות, נגיד, בקבוצות פייסבוק, שואלות שאלה, ואז היא גונה לה, תעשי ככה, ואני עשתי ככה, ובוא תנסי את זה, ועצם אחרו, וזה, יש מיליון עצות, מיליון דברים, ובסופו של דבר, אני חושבת שנשים קופצות הרבה פעמים מדבר לדבר, מנסות כל מיני. שום דבר לא באמת עובד להן, כי אף אחד לא הסביר להן בדיוק איך.
נכון.
ואני רוצה שתסבירי, את כן, את, כשבא אלייך אישה, הרי אני מניחה שזה לא עכשיו גנרי.
זה מאוד אישי, בדיוק הזכרנו קודם את איך את מגיעה לדלת הזאת, באיזה אופן את מגיעה. אני יכולה לדבר על עצמי, אוקיי?
אוקיי.
אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי. אצל כל אדם יש איזושהי מערכת שהיא באופן טבעי תמיד יותר חלשה.
נכון.
כל אחד זה משהו אחר. אצלי זו המערכת ההורמונלית. אני ככה בעבר עם שחלות פוליציסטיות, ובמהלך השנים תת פעילות של בלוטת התריס על רקע של השימות או שאיזושהי מחלה אוטואימונית. זאת אומרת, אני סוחבת חוסר איזון הורמונלי, אני חושבת כמעט מילדות.
וואו.
לכן, אם מסתכלים על זה בדיעבד, זה לא כל כך מפתיע שגיל המעבר קפץ עליי עם המון המון המון, באמת בבת אחת המון קשיים. כי ככה הגוף שלי רגיל לדבר אליי. זה כנראה השפה שאני מבינה. השפה שדינה מבינה זה שפה הורמונלית.
כן.
כשמגיעה אליי מטופלת, אני שואלת אותה המון המון שאלות, שהרבה פעמים היא לא מבינה מה הקשר. אני רוצה להבין מה השפה שהגוף שלה מדבר איתה.
מה האופציות?
יש אחת אחרת שהשפה היא שפה יותר נוירולוגית, וכל אחת מהמערכות. יש אחת שמערכת הנשימה שלה היא מערכת חלשה. יש אחת שכל דבר זה יבוא לידי ביטוי באלרגיות. מערכת החיסון שלה חלשה. אולי סובלת מחלות אוטואימוניות. יש אחת שהמפרקים שלה חלשים. כל אחת והסיפור שלה.
כן.
יש כמה שיש להם גם וגם וגם. גם במצבים האלה, אני תמיד הולכת להתחלה, אני שואלת על הילדות, מה היה שם קודם?
אוקיי.
מה קרה שם בהתחלה? מה את זכת זוכרת את עצמך בתור ילדה? כשאני מבינה מה היה שם קודם, אז זה עוזר לי, זה ממש כמו, מכירה את זה ששרשראות מסתבכות לך בכתיבת תכשיטים? וצריך לאט לאט בעדינות ככה לפרום את הדבר הזה. אז אותו דבר אני עושה בקליניקה. וכשאני יודעת מה היה הסימפטום המקור, מה החולשה המקורית, אני תמיד נותנת לה מענה. אני גם נותנת מענה למה שקורה היום, אבל נותנת מענה לחולשה המקורית. ואז אני נותנת לה סיכוי ואופציה לפרום את הפלונטר, ובאמת לחזור למוטב, להיות מאוזנת, שזה מה שכולנו רוצות.
כן.
אז
בעצם מה שאת אומרת, שכשאישה מגיעה לאיש מקצוע, בתחום הזה לפחות, בתחום האלטרנטיבי, לא הכוונה לרופא, רופאים מסתכלים אחרת על הדברים. אבל כשאישה מגיעה לאיש מקצוע ברפואה אלטרנטיבית, אני מניחה שכמוך, רוב המטפלים האלטרנטיביים מסתכלים על הדברים בצורה הוליסטית, מסתכלים על הדברים לא על זה שעכשיו יש לך גיל מעבר, אלא על מי את, מי את עכשיו שחובה את הגיל הזה. ואז ההתאמה של הדברים, של התזונה, של הצמחים.
הצמחים בעיקר, כן.
אני מניחה אבל גם של התזונה, לא?
גם של התזונה, ההקשר של הדגשים בתזונה הם יכולים להיות יותר כלליים. האמת, ההסתכלות הספציפית מבחינתי היא באמת בהתאמה של הצמחים. ובהתאמה של דברים נוספים שאני עושה בקליניקה. לדוגמה, אני עובדת עם NLP, שזה כלי נהדר גם ככה לעשות איזושהי סליחה פנימית עם עצמי, להתקרב אל עצמי, להתחבר מחזק לכוח שלי. זה אחד הדברים הבסיסיים ש-NLP מלמד, זה איך לגייס את המשאבים שלי כדי להתמודד עם מה שקורה עכשיו. וכל אחת והסיפור שלה, ושם באמת הטיפול הוא הופך להיות טיפול מאוד מאוד אינדיבידואלי.
כשהתחלנו את התוכנית הזאת, אז דיברנו על שלושה מפתחות לגיל המעבר, ובעצם הנה עכשיו אמרת אותם. את דיברת על התזונה, שיש לה את ההתאמה האישית שלה. דיברת על על הצמחים, שלפי מה שאני מבינה ממך, בעצם ההמלצה היא לא לקחת כל מה שאופנתי עכשיו לקחת בסופר פארם, אלא באמת ללכת לאיש מקצוע.
שיתאים לך.
שיתאים לך ספציפית את הצמחים. זאת ההמלצה הכי טובה, אני חושבת, שאפשר לתת.
אחרת אתה תגידי, זה לא עובד. לי זה לא עבד.
נכון, בדיוק. וגם כמובן להתמיד בזה. זאת אומרת, צמחים זה לא תרופה. זה לא שאת עכשיו לוקחת ואחרי חודש הכל כבר נעלם.
צמחים זה גם לא משהו שצריך לקחת לכל החיים. אני חושבת שבמצבים כאלה, 3 חודשים של טיפול בצמחים יכול לגמרי לשים אותך במקום אחר, ואז אולי את יכולה כבר בלי צמחים.
כן.
צמחים זה לא עכשיו...
for life.
for life, בכלל לא.
אוקיי.
דיברת על מפתחות.
נכון. והדבר האחרון זה בעצם התודעה. העבודה עם הקופסה הזאת, שכמו שככה, לאורך התוכנית.
לגמרי.
רציתי להגיד
אני,
משהו.
כן.
ובזה ככה נסכם.
אני הזכרתי את זה קודם. האמת שבעיניי תזונה וצמחים הם ככה על אותו מפתח. המפתח השלישי בעיניי הוא תנועה.
אוקיי.
בלי תנועה יהיה לך קשה לצאת מזה. כל אחת והתנועה שהיא מתחברת עליה, ריקוד, הליכה, פילאטיס, יוגה, ריצה, מה שאת אוהבת, מה שעושה לך טוב, אבל הגוף שלך זקוק להיות בתנועה, במיוחד כשאת רוצה שדברים יזוזו. הם לא יזוזו מלבד, את צריכה לעזור להם.
נכון.
תנועה חיצונית עוזרת גם לתנועה פנימית.
כן. אחד מעקרונות הריפוי, אני זוכרת שהתחלתי ללמוד, התחלתי בזמנו ללמוד רפלקסולוגיה, אז בשיעור הראשון היא דיברה על משולש ריפוי, ואחד מה... דברים שם זה תנועה. זאת אומרת, תנועה זה באמת מפתח.
אני רוצה לסיים, אם אפשר.
כן.
בלהקריא ציטוט.
או, מהמם.
מאותו ספר, תבונת גיל המעבר, של דוקטור קריסטיאן נורטופ. אנחנו מזמינות בדיוק את הסימפטומים, שאם תהיה לנו רגע אחד את הסבלנות להתבונן בהם. יאפשרו לנו גישה לתבונה הפנימית שלנו. כאילו הטבע מנצל את ההזדמנות הזו לעורר אותנו לקפיצה בתודעה. וזה נראה לי מסכם בעצם את כל...
מדהים.
מה שאמרנו כאן.
מדהים. אז באמת אחד הכלים לעצור ולהקשיב זאת מדיטציה. וזמנה הגיעה בתוכנית שלנו. אז אני מזמינה אותך איפה שאת כרגע מקשיבה לתוכנית. אנחנו לוקחות לעצמנו 5 דקות, אז גם אם את באמצע יום עבודה הכי עמוס שיש, את יכולה רגע ללכת לך לאיזה מקום מבודד, לצאת לאיזה פארק או גינה ליד העבודה. את יכולה, אם את בבית, את יכולה לשבת על קורסה נוחה ולתפוס לך ככה את 5 דקות האלה בשביל עצמך. נצלי את ההזדמנות הזאת שאת גם ככה מקשיבה לתוכנית. ובואי ניקח רגע להקל את כל מה שנאמר כאן. איפה זה, כמו שאומרים בפסיכולוגית, פוגש אותך. איפה זה נוגע במקומות שלך. ובואי ניקח נשימה עמוקה ותחושות. אפשר ממש להרגיש איך כל הדברים ככה שיוצרים את העומס בתוך הגוף כרגע פשוט זולגים כלפי מטה מהראש דרך הגרון והכתפיים, ותוך כדי הזליגה זה אוסף את המתח גם במקומות האלה, בית החזה והבטן, האגן. ממש תרגישי איך כל המתח וכל הדברים המיותרים שיש כרגע בגוף זולגים דרך כפות הרגליים לתוך הרצפה או אדמה. ותוך כדי הזליגה הזאת הגוף מרפא ומשתחרר. אפשר לקחת עוד נשימה אחת כדי להרגיש, לוודא שכל המתח השתחרר מהגוף וזלג כלפי מטה. אם את יושבת, תרגישי את האגן שוקע בתוך הכיסא. אם את שוכבת, תרגישי את הגב, את כל הגוף ככה שוקע כלפי מטה. כבד, רפוי, רגוע. קחי עוד נשימה אחת עמוקה עמוקה שתמלא ותזין עכשיו את כל מה שהתרוקן, תזין במשהו טוב. דבר אחד טוב, מילה או צבע שהיית רוצה שעכשיו ייכנסו לתוך הגוף שלך, ועם הנשימה פשוט תקחי אותו אלייך, תנשמי אותו אלייך, את המילה או את הצבע. איזה כיף, כל תא ותא מתמלא במשהו טוב, באנרגיה טובה.
אנחנו סוגרות עוד תוכנית של לינה פאוז ברדיו סול. מקווה שלמדתן היום.